היי חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של ים ומלואו, פרק 64. הפרק היה לי העונג לשוחח עם שחר כספי. שחר, תכלס, הוא אדם לא פחות ממבריק ומרתק, שביצע וגם מבצע מסע מדהים לתוך עצמו ועל ההשפעה שלו על אנשים. אתם תשמעו על המסע המדהים הזה במהלך הפרק. שחר הוא מנחה ומכשיר אנשים להתפתחות וטרנספורמציה במערכות יחסים, על מנת ליצור מנהיגות קשובה, מחוברת ואיתנה, שזה וואחד משפט, אבל אנחנו מפרקים את המשפט הזה במהלך הפרק, אז אל תירתעו, זה יכול ממש ממש, האינפוטים יכולים ממש לתת לכם כלים לחיים האישיים שלכם, למערכות הבין אישיות, להתנהלות שלכם בעבודה, להתנהלות שלכם בחיים האישיים, אז תכף נעשה פירוק של כל הדבר הזה. שחר שירת כלוחם ומפקד ביחידת, מפקד צוות ביחידת שלדג בשנות ה-2000 המוקדמות, בתקופה עם לא מעט אירועי לחימה משמעותיים, שכמובן נרשמו לו בגוף, דיברנו גם על הספר נרשם בגוף, ואחרי דרך שהוא עשה בעולם העסקי, הוא בעצם פנה לדרך אחרת, שהיא עמוקה ומאתגרת לא פחות, שהולכת לעולמות ההתפתחותי, הרוחני, הרגשי, ובעצם הוא עשה שם תהליך מאוד מאוד ארוך של העמקה בתכנים האלה, ומשהו, ועד לדבר שהוא עושה היום, עדיין יש בשחר משהו שמאוד משלב את שני העולמות האלה, גם העולם הפרקטי, תכלסי, structured, מורכב, אל בין העולם היותר פלואידי, רוחני, התפתחותי, וזה מה שהוא קורא לו גם ההליכה הזאת בין מרחב התנהלות למרחב התפתחות, שזה משהו שאני מאוד מאוד אוהב, וגם את המושג הזה אנחנו פירקנו בפרק והסברנו אותו. בפרק שוחחנו על הקשבה, על גבריות, על טראומה קולקטיבית, על מסע לגילוי עצמי, על נוכחות, על נשימה וכמה היא חשובה לנו, על איך להתגבר על האוטומטים שלנו, איך מוצאים משאבים בעת הנוכחית עם המלחמה וכל הדברים ברקע. למה כדאי לנו בכלל להתחבר לרגש שלנו, ועוד המון המון נושאים מרתקים. היה לי מאוד מאוד מעניין ומרתק לדבר איתו, ואני כרגיל מוקיר תודה על ההזדמנות, ופשוט שמח כאילו מהדבר הזה, וזה פלטפורמה שנותנת לי מקום ענק גם לבטא את עצמי, וגם להקשיב לאנשים סופר חכמים. אני בטוח שאתם תהנו, כאילו אין לי ספק בכלל, אז תאזינו בקשב רב, תפנו לכם רגע איזושהי סביבה נטולת הסחות דעת ותנסו להקשיב לפרק הזה. כרגיל, אם קיבלתם ערך, אני ממש ממש מזמין אתכם לשתף את הפרק עם חבר או חברה, אל תדאגו, אני עושה גם תזכורת בסוף הפרק, לעשות לנו follow, subscribe בכל פלטפורמות הפודקאסטים, ספוטיפיי, יוטיוב, אפל פודקאסט, כדי שתקבלו התראה כאשר פרקים חדשים יוצאים. שלחו את הלינק בקבוצת וואטסאפ לצוות, לחברה, לבן או בת הזוג, לכל מי שאתם יכולים. זה עוזר לפודקאסט לצמוח, זה עוזר לנו להביא אנשים מעניינים, ובשאיפה לספק תוכן שהוא מעורר השראה והוא נותן לכם ערך. וזהו, וגם לספר את הסיפור של עולם היחידות המיוחדות, למצוא רגע קווים מקבילים של דאג, מתקל, שייטת, 669, איך האנשים מתנהגים ואיך הם רואים את העולם ולאן הם הלכו, ובשאיפה גם לתת השראה. זהו, חפרתי, תהנו. שחר כספי, שלום.
היי, יואב, מה שלומך?
בסדר גמור, איך אתה?
אני מתרגש,
שמח. כן, אתה מתרגש?
כן.
כיף, יופי. גם אני. אני שמח שבאת דבר ראשון, ואני מאוד מעריך את הזמן שלך, אז... וגם אני רוצה to pick your brain, כאילו, לקחת תובנות ממך, וגם עבור המאזינים.
יש.
אז זהו, אני... תכף תספר קצת עליך. אני רוצה ככה כהכנה לפרק, האזנתי לדברים שלך, וגם סיוון אשתי לומדת בקורס שלך, קורס מנחה קבוצות. אז ככה כמה דברים שהיו לי בולטים בך, כזה מהדברים שהזנתי וקראתי. אחד מהם זה למשל הסיפור של התנהלות מול השתנות, מרחב התנהלות מול מרחב השתנות, שאתה כאילו מפריד רגע, או תכף אתה תדייק אותי, אבל אתה מאוד אוהב להפריד בין העולמות שאני אקרא להם יותר הרוחניים, לבין העולמות הפרקטיים, כאילו של בוא נתכלס את הדבר, ובשבילי זה מאוד מאוד, בוא נקרא לזה, זה מאוד מאוד נכון לי, כי אני מרגיש שאי אפשר להיות כל הזמן במקום הזה של ההשתנות, של ההתפתחות, כי לפעמים זה אותי גם מעייף יחסית.
לגמרי.
זה אחד הדברים שעלו לי, אולי תרצה להתייחס כזה רגע.
אני אגיד שזה באמת כמו שאתה אומר, שברגע ש... אם אנחנו נביא המון תכנים של אני קורא לזה ממד ההשתנות, או עולם ההשתנות, אם אנחנו נביא את התכנים האלה לתוך העולם ההתנהלותי, אז קודם כל הם לא יתקבלו בברכה. Mm-hmm. זאת אומרת, אם אתה עכשיו, נגיד מה שסיפרת לי, שאתה גם למדת על קורס של פריצות דרך, yeah. אז אם עכשיו אתה תיקח את הכלים האלה, ותלך למוכר בארומה בשם מוטי, שהוא שואל אותך מה אתה רוצה, ובמקום להגיד לו סנדוויץ' חלומי, אתה תגיד לו, תשמע, אני רוצה לעזור לך בפריצת דרך, זה יהיה out of context, וגם הוא סביר להניח שזה לא יפתח לו את הלב, זה יהיה מין מקום של רגע, זה לא החוזה בינינו. אז המקום הזה של לקחת כלים מאוד טרנספורמטיביים לעולמות שאין חוזה טרנספורמטיבי, זה בעייתי. וההפך, לדוגמה, אם מישהו בא אליי לטיפול, זאת אומרת, אם מישהו בא אליי לטיפול, או חבר בא אליך לייעוץ, סתם דוגמה, מישהו שאתה מכיר מהצוות שלך בשטת, בא אליך עכשיו ואומר, יש לי איזה אתגר עם אשתי, אני רוצה רגע שתעזור לי. שמה פתחתם מרחב בעצם, שהוא מרחב השתנותי. אבל לעומת זאת, אם אתה עכשיו פוגש איזה מישהו שהוא לא מהצוות שלך, והוא סתם היה לכם איזושהי היכרות שהיא יותר שטחית מתישהו מהיחידה, ופתאום תיפגשו ברחוב, ופתאום תביא אליו תכנים השתנותיים, זה לא מותאם.
כן.
ואז גם אין מספיק כוחות ומשאבים כדי לפגוש את זה, וגם זה מרגיש פולשני. Mm-hmm. ברגע שזה כן במרחב הנכון, זה יוצר טרנספורמציה בלתי רגילה, והסיבה שאני אגב מלמד את זה בקורס מנחים, זה דווקא הסיבה ההפוכה, שאנשים לפעמים שוכחים בממד ההשתנותי לתת להם חופש להשתנות. זאת אומרת, אני מכיר אנשים שמסכימים להיות נימוסיים בממד ההשתנות, וזה לא נכון.
נגיד, אתה צריך ללכת לנקודה, כאילו אתה צריך...
כן, אתה יודע, בן אדם שילם לך כסף לטיפול, או בן אדם שילם לך כסף לסדנה, הוא רוצה בעצם להשתנות, זה החוזה שהוא חתם איתך. אם עכשיו אתה תהיה נימוסי איתו, במקום להגיד לו, היי, אני לא רוצה להישאר בתוכן, אני רוצה לגעת במה שקורה לך בפנים, אז אתה בעצם לא בחוזה.
כן. ודבר נוסף שמאוד מאוד שמתי לב, שלפעמים דווקא בפגישה עם אנשים כמוך, הם כאילו קצת מלחיצים אותי, שאתה מאוד, אתה מחובר לעצמך ברמות שהן כאילו פסיכיות, לפחות ממה שזה נשמע. יכול להיות שבפודקאסט זה מתבטא יותר, כי אתה נטו בא, מה שנקרא, לשים את האצבע, אבל אתה מחובר לעצמך ממש ממש ממש, ואתה קורא את הצד השני, טוב, טוב, טוב. שבשבילי, אתה יודע, בן אדם, אני לא יודע אם רובנו, אבל אני אגיד על עצמי, כזה מסתובב עם תסמונת המתחזה. כזה, ואז אני אומר, אוי, שיט, שחר, הזה, הוא יתפוס אותי, הוא יגלה, הוא זה. אז הייתי שמח שתתייחס רגע, א', איך, אולי גם זה כזה מתחבר לסיפור שלך, איך אתה, כאילו, הגעת למצב הזה שאתה מכיר את עצמך כל כך טוב? כאילו, איך אתה, אתה יודע, זה מרגיש לי כאילו, אם אני בשכבה של הבצל פה, אז זה כזה... אתה קילפת, כבר לא נשאר בצל מרוב שהתקרבת פנימה.
קודם כל זה לא נכון לגביך. אני גם אומר את זה כי הנוכחות אוהבת מהעיניים שלך חזקה.
אוקיי.
אז נראה לי ש...
נגע בנוכחות אוהבת.
אז נראה לי שאתה... בוא נגיד שלהרגיש את הלב שלך, בהכי פשוט, להרגיש את הלב שלך שאתה מסתכל עליי, קל להרגיש.
אוקיי.
אז נראה לי שאתה כן מחובר לעולמות הרגש, ממש. אז תודה על זה. ו... אני רוצה לגעת ב... קודם כל לגבי ממד ההשתנות והתנהלות, להגיד עוד משפט, שמה שמאוד חשוב זה לחתום על חוזה. זה נגיד הטיפ הכי חשוב על הממדים האלה. זאת אומרת, אם אתה פוגש מישהו ממד ההתנהלות ואתה רוצה כן להביא טרנספורמציה, תעצור, תגיד לו שזה מה שאתה הולך לעשות. אפילו אם אני עכשיו פוגש בדודה, שהיא רחוקה, היא לא באמת זה. בא לי עכשיו להיכנס את העולם הזה, אומרת, תגידי, מירי, אכפת לך, סיפרת לי על בעלך ועל המשפחה, אכפת, יש לי מה להגיד שהוא יותר בעולם שיכול להפגיש אותך עם תכנים, שיהיו לך יכול להיות מורכבים. רוצה שנפתח רגע מרחב כזה? אם היא נתנה לי את האישור ואומרת לי, כן, אז אני נכנס איתה לשם. אם היא אומרת לי, לא, זה נראה לי אולי יהיה too much.
כן.
אני אומר, יופי, איזה כיף שאת שומרת על עצמך, ואני לא נכנס לשם. אז המקום הזה של לפתוח ולעשות את החוזה המתאים ותיאום ציפיות, זה נראה לי ממש חשוב. ו... תזכיר לי מה שאלת אותי.
שכאילו, תספר קצת על ה... אתה, בוא, אני אתן כזה, אני נותן גם באינטרו, כזה אינטרו ארוך עליך ועם כל הדברים שעשית, אני לא רוצה להעלות המאזינים פעמיים, אבל בעצם, בוא נגיד, אתה... נלך מהשירות הצבאי, כאילו שלדג, מפקץ בשלדג, עסקים באירופה, בתי קפה, אם אני לא טועה, ובאיזשהו שלב אתה כאילו, מה, משהו כאילו לא מסתדר, יש איזשהו משבר, מה גורם לך להתחיל לחקור?
וואי, איזה שאלה מעולה. מחזירה אותי לגיל 28, שזה כבר לפני 15 שנה. האמת שכשהשתחררתי מהשירות בשלדג, הלכתי לעבוד בשביל איזה טייקון ישראלי שגר ב... הוא לא גר, יש לו עסקים במקדוניה ובקוסובו, ועבדתי אצלו במשך שנה, ואז הבנתי שאני ממש לא אוהב את העבודה, ופשוט התפטרתי, ואיכשהו שם היה לי מתורגמן שהחלום שלו היה לפתוח בית קפה, ואז אמרתי לו, טוב, אם זה החלום שלך, בוא נעשה את זה. ומככה התחלתי את החיים בעולם העסקי שלי, של היצירה שלי, זה היה בכלל מאיזה בחור אלבני שעבד איתי, שהיה מתורגמן שלי שרציתי לעזור לו להגשים את החלום לפתוח בית קפה, ואז כבר הגיעו חברים שלי מהצבא, ופתחנו שם איזושהי רשת, גם באו שתי חבר'ה שהיו אותי בשלדג בעצם, ופתחנו שם רשת, ומה שהציל אותי, כמו שנראה לי מה שמציל הרבה אנשים בעולם, זה כמה שזה מילה קלישאתית, זה אהבה, והייתי מאוהב באישה בשם אמירה, שהייתה בוסנית, ובעצם היא עברה לקנדה, ולא יכולנו להחזיק את הקשר רחוק טווח.
רגע, אתה גרת בשלב הזה ב...
בקוסובו.
בקוסובו, וואה.
כן. והיינו שנתיים ביחד, ולא יכולנו להחזיק את הקשר רחוק טווח. וכמו מה שהרבה אנשים היום יודעים, זה שמשבר הוא בעצם הזדמנות. וברגע שנשבר הלב, אז כל התפיסות שלך וכל ה... שלי, בוא נגיד, כל התפיסות שלי וכל האמונות שלי, ובכלל הרעיון של להקים רשת של בתי קפה ולעבוד, פתאום הכל נראה מאוד תפל, ופתאום הרגשתי, וואו, כאילו, מה קורה איתי? אני לא טוב לי. ומתוך הלא טוב הזה, היה לי חבר מהצבא שבדיוק ראה אותי בוכה על הספה, שלא נראה לי אי פעם ראה אותי בוכה, כי הייתי בצבא גם, ואז הוא אומר לי, מה זה, אתה בוכה? אז אמרתי לו,
מה זה, פונקציה שקיימת?
אז אמרתי לו, כן, אני בוכה, אני נפרד ממנו. אז הוא אומר לי, טוב, בחיים לא ראיתי אותך בוכה. אמרתי לו, בסדר, אז עכשיו אתה רואה אותי. אמרתי לו, זה קשה לך? אז הוא אומר לי, זה מאוד מפגיש. אז אמרתי לו, טוב, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? אז הוא אמר, אולי תיקח איזה חופש. ואז נסעתי לחופש, לקחתי חופש של חודשיים, ופגשתי חבר שאגב, הוא היה מסיירת מטכ"ל, יובל, שהוא היה חבר שלי המון שנים, התאמנו ביחד לצבא. והוא אמר לי שהוא נוסע לאיזה קורס יוגה ומדיטציה בגואטמלה, ולא ידעתי מה זה. כאילו, ידעתי מה זה, אתה יודע, לא עשיתי בשום שלב. זהו, ואז נסעתי איתו לשם, והיינו באיזה קורס של חודש במקום מאוד הזוי, בסן מרקוס, באגם הטיטלן.
היינו שם, מטורף, מדהים.
והייתם ממש בסן מרקוס?
כן, כן, בסן מרקוס,
אדיר.
כן, כן.
אז ראיתם אולי שיש שם מקום של פירמידות כזה?
מידות, אני לא בטוח שראינו, אבל נקרא לה... מיוחד, סופר, כן.
ממש. אז נקרא לס פירמידס, ושם הלכתי לעשות, ובעצם זה מקום מאוד הזוי. זאת אומרת, הייתי אומר שאנשים רוחניים הולכים עליו, ולא אנשים כמוני כן. אז. והסיבה היחידה שנשארתי עד הסוף, זה היה כי שילמתי מראש על הקורס.
קלאסי.
ואני זוכר שזה מה ששנינו אמרנו לעצמנו. וזהו, ובסוף הוא הסתיים בשבוע שתיקה, ופשוט בסוף השבוע שתיקה, היה לי מין רגע שאמרתי, וואו, יותר טוב לי עם עצמי. וזה היה מין כזה, למה? למה יותר טוב לי עם עצמי? למה משהו השתנה בתוכי וכבר פחות כואב לי? ואז הבנתי שיש משהו בשתיקה ובמדיטציה וביוגה, ואמרתי, טוב, אני חייב לחקור את זה עוד. זהו, ואז התקשרתי לשותף שלי ואמרתי לו, שמה, אני נשאר פה.
וואלה.
ואז הייתי בעצם בשנתיים בגואטמלה, און אנוף, אבל הייתי שנתיים. ואז באמת הייתה לי הזדמנות להיכנס פנימה בצורה אינטנסיבית. ולהיכנס לתהליכים של התבודדות ושתיקה מאוד ארוכים. ודרך התהליכים האלה, עוד פעם, אני אומר, לאט לאט הכרתי את עצמי, אבל גם להגיד שאני מכיר את עצמי לעומק וזה, אני לאו דווקא מסכים עם זה מסיבה פשוטה, כי בסוף הגיע, נהייתי אבא, ופתאום הילדים שלי יכולים להוציא אותי מהמרכז שלי תוך רגע וחצי, ואז אני קולט שאוקיי, למדתי הרבה ויש לי כנראה עוד הרבה מאוד מה ללמוד.
כן.
אז בעיניי זה אינסופי, הלמידה ועל זה שאתה חושב שהגעת לאנשהו ופתאום מישהו מלמד אותך ענווה דרך זה שאתה מגלה שאתה שוב רחוק מעצמך. הבת שלי ממש מורה שלי בנושא הזה. ולהגיד על מה שאמרת לגבי התשומת לב לאחר, זה כן כלי שהיום אני משתמש בו, אבל אני משתמש בו בצורה אוטומטית בגלל שאני מתרגל אותו עשור, שזה כלי שהגיע מעולם הפסיכותרפיה הגופנית, מהקומי שלמדתי אצלם. והוא נקרא עקיבה אחרי שפת גוף. ואני מתרגל אותו המון, גם בצוג שלי, אז זה לפעמים מצחיק להיות ביחד.
אתם בעצם עובדים, טוב, תכף ניגע בזה, רציתי גם.
כן, אנחנו עובדים ביחד, ולפעמים הדבר הכי מצחיק זה אם מישהו שומע איך אנחנו מתנהגים שאנחנו בבית קפה, בארוחת בוקר, ומסתכלים על שאר השולחנות, ונותנים ניתוח מעמיק.
כן, הוא,
לא, בשביל הצחוקים שלנו, אבל הכלי הזה, ברגע שמתרגלים אותו, הוא נותן לך אפשרות להיות רגע בקשר עם תת המודע, ולא רק עם מה שאתה רואה. אלא פתאום לעצור מישהו על משהו שקורה בגוף שלו, ופתאום הוא שם לב למשהו שהוא בכלל לא ידע שהוא עושה עם הגוף. ואז נפתח עולם סופר מעניין.
מדהים. אז, אוקיי, אז דבר ראשון, מעניין אותי, כאילו, אתה מרגיש שאתה צריך לחקור, איך מסדנת יוגה ומדיטציה זה מוביל לשנתיים, והדבר השני, היום בפרספקטיבה שלך, שאתה מתעסק בזה בעצם, כמה, בן כמה אתה בכלל?
אני בן 43.
בן 43, אז מתעסק בזה אזור ה-15 שנה, במחקר וזה, למה זה חשוב לנו כאילו לחקור את עצמנו פנימה? כאילו מה, אני בן אדם, בוא נגיד, שמגדיר את עצמי באיזשהו מקום על הספקטרום של ההתפתחות, אבל לפני כמה שנים אני יכול להגיד שהייתי בכזה אפס התפתחות, כאילו ברמה פנימה, של ללכת פנימה, של ללכת לרגש, של ללכת זה... אני שואל, חלק מהדברים אני יודע, אבל בטוח שאתה זה, אלא למה לי, מה אני מפספס שאני לא עושה את החקירה הזאת? בוא נגיד ככה.
אתה שואל את זה מעולה, זה מפגיש מאוד. אם אני לא מכיר אותי, אז יהיה לי מאוד קשה להתחבר למה באמת נכון לי ברמות העמוקות. אני לא רוצה להשתמש במילים כמו, אתה יודע, נשמה או נפש, זה מיותר, אבל ברמה העמוקה שלי, מה אני באמת רוצה. ובתוך זה, ההיכרות שלי מאפשרת לי בחירה. אני חושב שחופש זה אחד הדברים שהכי מתאפשרים לי. אני רואה את זה לדוגמה בזוגיות, בסדר? שאם עכשיו יש לי ריב, אז היום יש לי יותר חופש מפעם, אין לי חופש מוחלט כמובן, אבל יש לי יותר חופש מפעם, לא להיות הילד בתוך הריב. לדוגמה, כשאני בתוך הריב עכשיו, ואני מאוד מופעל, אז יש לי מספיק חופש להגיד לעצמי, רגע, אני יוצא מעיניים, בן כמה אני? ואז אני אומר כזה, how old am I? ואז אני מקבל תשובה, 12. ואז אני מבין, וואו, אני עכשיו משליך עליה את אמא שלי, שלוקחת ממני את החופש שלי, ואני מדבר אליה, וזה בכלל לא קשור אליה. ויש לי שם איזה מקום של בחירה, שאני פתאום יכול לעצור, ולהבין, אוקיי, אני לא חייב להישאר רק בתוך התודעה הזאת, ולהגיד, אוקיי, סליחה, כואב לך, כואב לי, אין לי את הדרך חוצה, אבל אני כן הולך לחשוף את מה שקורה בתוכי, בלי לנסות להלביש את זה עלייך בשום צורה. ובדברים האלה פתאום יכול להיות אחרת, כי פתאום שהיא רואה שאני כבר בלי שריון, ואני באמת מסכים להיחשף, ולא מתוך אג'נדה, אלא מתוך זה של, טוב, אני חסר עונים ואני מוכן להיות בזה איתך, אז משהו משתנה. אז משהו בצורך שלה להתגונן נעלם, כי פתאום קולטת, וואו, he's not against me, כאילו, הוא בצד שלי. יכול להיות שעכשיו כואב לו וקשה לו, ולי כואב וקשה, אבל אנחנו באותו צד. אז כל מיני נקודות של בחירה כאלה, פתאום נוצרות כשאתה יותר קרוב לעצמך, וכשאתה יותר רחוק מעצמך, הדפוסים האוטומטיים הם אלה שישלטו בהגה, ואתה תישב מאחורה בבוסטר של הילד, ורק תהיה כזה, אוי, מה קורה? למה זה קורה? אבל לא תוכל לנהוג בהגה.
כן. שזה גם, אם אני מסתכל רגע, בגדול רובנו חיים איזה שהם חיים אוטומטיים. אתה יודע, אנחנו חיות ביולוגיות, אנחנו, מה שיש פה את הספר איפשהו נרשם בגוף, שמדבר על כאילו...
ספר מעולה.
כן, על איך הטראומה כאילו נכתבת לנו, ממש נרשמת לנו בגוף, ומכתיבה לנו את המנגנונים ואת התגובות שלנו. וסתם, אני רוצה לקחת את זה, נגיד, למקומות של קריירה או של התפתחות אישית, לאו דווקא, כאילו, מול זוגיות, סליחה שאני מסית אותנו רגע מזוגיות, אבל עכשיו בוא נדבר לשלדגיסט, מתקליסט, אפילו בחור מהשייטת שהוא כזה 26-27, והאוטומטים דוחפים אותו, כי הרגע הוא הונדס באיזשהו פס יצור מאוד מאוד זה. איך אני מתחיל לשבור את הדבר הזה, לשבור את ה... אתה יודע, בסוף צריך סדק, כאילו צריך דלת אחת שתיפתח, ומה, נגיד אם יש לך איזושהי, אולי איזושהי יצא פרקטית או משהו לבן אדם שעכשיו כזה, אני יותר מדי באוטומט. איך מזהים את זה בכלל?
זה מצחיק שאמרת את המילה לשבור, כי לשבור יש בתוכה את משבר. ואני מרגיש, נגיד, עבורי, אבל זה לא רק עבורי, כי דיברתי עם לא מעט אנשים, בין אם זה משלדג, אבל גם כן אנשים מיחידות מובחרות שיצא לי לפגוש, שבאיזושהי נקודה קרה להם משבר בחיים, והמשבר הזה אפשר להם את ההשתנות. עכשיו, השאלה היותר מעניינת זה איך אפשר באמת למצוא את הדרך בלי המשבר.
כן.
איך אפשר למצוא את הדרך להסתכל על משבר כהזדמנות. ו... אני חושב שברגע שאדם מבין שכשהוא מכיר את עצמו יותר טוב, הוא יכול ליצור לעצמו חיים שיהיו יותר טובים עבורו ועבור הסובבים שלו, אז מתחיל להיווצר שם מניע. אני חושב שהיום אנחנו דווקא בעידן, לדוגמה עם פודקאסטים ועם מקום ש... אתה יודע, סתם דוגמה, עכשיו זה מאוד הפתיע אותי שאני מתנדב בכמה פרויקטים כאלה שעושים תוכניות למילואימניקים, ומאוד הפתיע אותי שהצבא פתאום מממן את זה ואמר לממפים, קחו עכשיו יומיים, זאת אומרת, כבר יש איזושהי רמה שאפילו למקומות שהם בעיניי יחסית הכי מורכבים וסגורים, פתאום מגיעה הבנה שאומרת, היי, נפש האדם חשובה. אז אני חושב שהיום למישהו בין 26-27 כבר יותר נגיש לו להבין את זה שנפש האדם חשובה.
השיח קיים.
ובעיניי המניע הוא חופש. זאת אומרת, אני נגיד יש לי אישיות יצרנית. אני יכול להגיד את זה, לא גאה בזה, אבל יש לי אישיות יצרנית. וזה דפוס ששומר עליי ומגן עליי בתור ילד, שהוא דוחף אותי כל הזמן לעשות. עכשיו אני הייתי צריך כמה פעמים לשחוק את עצמי באובר עשייה, כדי להבין שדי. זה לא נכון לי יותר שהדבר הזה ישלוט לי בחיים, ואני רוצה לקחת את הג'ויסטיק. ודרך המערכת יחסים הזאת, שהיא עדיין בתוכי ואני עדיין חי אותה, כל פעם אני מרגיש את הקול הזה שאומר לי, היי, אתה לא עושה מספיק, אתה צריך לעשות יותר, אתה צריך להתקדם, אתה צריך לייצר יותר, ופתאום אומר לו, אוקיי, תודה, תודה שאתה שומר עליי, אבל אני כבר לא בן 3, ואני רוצה לבחור, ואני רוצה יותר נחת, ואני רוצה יותר זמן בטבע, ואתה ואני הולכים לעשות שיח על איך לעשות מסע ומתן, כדי שלשנינו יהיה פה נחת. אז המקומות האלה של יותר חופש בחירה, זה משהו שלבחור בין 26 יהיה שווה שיהיה לו יותר חופש בחירה, כי אז הוא גם יוכל לבחור לעצמו קריירה שיותר מיטיבה איתו, וזוגיות שיותר מיטיבה איתו, וחיים עם עצמו שהם יותר מיטיבים איתו.
כן, אני כאילו, שאמרת, לפחות מה שאני שומע זה איזשהו, כדי ליצור לעצמך את החופש בחירה הזאת, אתה צריך לייצר גם איזשהו ספייס רגע, שאתה יכול לעצור בו, קרי מדיטציה, נשימה, לצאת לטבע, וזה משהו שאנשים לא מקפידים עליו, להגיד to say the least, כאילו בכלל לא משתמשים בו. אז גם שנייה כזה תזכורת לאנשים, שזה ממש ממש בסדר לשבת 5 דקות בשקט, או לצאת רגע סתם לטיול כאילו, ואני אומר את זה וגם לי זה נורא נורא קשה, מה שלי עוזר אם אני רגע אדחוף את מה שאני אוהב להתעסק בו, שזה אמבטיות קרח ונשימות, אז זה כאילו, אתה באמבטיה, אתה פה. אתה כאילו כאן ועכשיו ואתה נוכח, שם פחות יש לך זמן כאילו לחשוב על דברים אחרים לעתיד, אבל זה מאוד רגע מכנס אותך לרגע הזה. אז אולי זה גם סגווי טוב לדבר על נוכחות כאילו ועל הרגע הזה, איך מתרגלים דבר כזה, אמרת נוכחות אוהבת, ואיך, כי אתה יודע, אנחנו לפחות אצלי, אני אגיד שהראש שלי תמיד במה היה, מה יהיה, למה אני מתקוגע, אישיות יצרנית, אני חושב, כמו שאמרת, אז איך כאילו נמצאים פה?
אז רגע, תגיד אבל על האמבטיות קרח, כי אני סקרן, על האמבטיות קרח, אז זה משהו שעכשיו אתה עושה...
כן, אני מתעסק בזה יחסית בשנה וקצת האחרונות, התחלתי את הקורס של ווים הוף, אתה בטח מכיר אותו, סיימתי קורס מדריכים באונליין, ואז הייתי אמור לצאת לשבוע מסכם בספרד, זה היה אמור להיות, היה 7 באוקטובר, אז זה נקטע לי, אחר כך התחלתי, רציתי לשים על זה שהוא איזשהו קלוז'ר, גם ברמה פרקטית, אישיות יצרנית, וגם ברמה, אתה יודע, של לקבל עוד כלים. התחלתי את קורס CWT, שמוביל אותו יוסי אהרוני מעין הים, גם קורס מדהים, Cold Water Therapy, שמתעסק גם בקרח וגם בתכנים של, אתה יודע, יש שם הרבה, הוא משלב כזה זן בודיזם, CBT קצת, כאילו קצת מהכל, קורס באמת באמת טוב, אז סיימתי את הקורס הזה, וזהו, ועכשיו אני עושה כזה סדנאות, קצת ליוויים אישיים, קצת אירועים, כאילו מנסה, תואם, זהו, חתכתי כאילו מההייטק, וזה מה שאני עושה.
מטורף, זה שינוי ענק.
כן, אני מתאר את זה כאילו בקטנה, אבל זה כאילו עברתי דרך פחד ודרך לחץ, ואני עדיין עובר דרך פחד וסטרס, ווואו, זה לא בטוח והכל, אבל... האמת שכאילו המעבר היה קשה, ועכשיו שאני בתוך זה, אז כאילו, בוא נעבוד וזה וזה וזה, וזה מקל עליי, כאילו. רק החפיצה הייתה קשה.
וגם זה, מתי שהוא הולך להשתנות. זאת אומרת, אתה עכשיו בתוך כמה צעדים בפנים שעוזרים לך לפגוש את עצמך, ולאט לאט יהיו עוד בקשות וצרכים של המפגשים האלה בתוך עצמך, שגם את זה ישנו לכל מיני כיוונים. ואני רוצה להגיד שמה שבעיניי מיוחד וגם קשור למי שאמרת, הבחור הזה בן 26 שהשתחרר מהשייטת שמקשיב לנו, לדוגמה, זה המקום הזה שבסוף אתה הסכמת ללכת אחרי הלב שלך וגם אני. וזה משהו ש, אתה יודע, אולי זה משפט כזה שהוא מאוד באוויר, מה זה אומר, אבל מה שזה אומר זה רגע להסכים ללכת אחרי מה שעושה לי טוב. וזה מקום שבאמת הייתי רוצה להקנות אותו, כי מהניסיון שלי גם בליווי אנשים, האנשים שבחרו לעשות את זה מקבלים תמיכה. אנשים שבוחרים לעשות את הצד האמיץ והוא הכי לא הגיוני, והוא הכי לא רציונלי, ואתה יודע, זה לא מהקורטקס, זה לא מגיע בכלל מחשיבה, זה מגיע מתוך איזה תחושה שהיא יותר קשורה לעולם הרגשי הגופני, אבל שמשהו שמרגיש לך, זה מרגיש לי טוב, זה מרגיש לי נכון, כמו שנכנסת פעם ראשונה מבטת כרך כנראה, משהו בזה הרגיש לך, היי, אני נוכח כאן עכשיו אחרת, או יצאת ואת אומר משהו אחר בי, אז הדבר הזה, אבל איך מגיעים לזה? דרך ההסכמה לטעום. אתה הסכמת ללכת לטעום אמבטיות כרך. אז אם הבחור הזה בין ה-26 מקשיב לנו, זה ההסכמה ללכת ולהתנסות. נכון. וזה הצעד הראשון. הסכמה של, איי, זה מה שאני עושה כרגע הרוטינה, אני מקדיש שעתיים בשבוע ללכת לסדנה. אני מרגיש שעתיים בשבוע להקשיב לפודקאסט ולנסות בשעה שיש לי, אחרי שהקשבתי, לנסות לעשות משהו מתוך הפודקאסט. זאת אומרת, המקום הזה שאומר, אני מקדיש איקס זמן בשבוע שלי, שם את זה בקלנדר, לחקור משהו.
מדהים, כן. הרבה פעמים גם אנשים שלפעמים שואלים אותי, כאילו, מה אני חושב, אתה יודע, מתייעצים איתי, כאילו, גם הפודקאסט כזה נהיה, לא יודע, אנשים חושבים שיש לי משהו חכם להגיד, אז כאילו, אני אומר שאני למשל לא יודע, ניסיתי דברים, פשוט ניסיתי, ואז הלכתי אלימינציה. אוקיי, למדתי כלכלה, לא טוב. עבדתי ככלכלן, לא טוב. קצת נשק, חברות סייבר, הלאה נחמד, פחות. כאילו, הייטק, ואז כאילו, אני לא יודע, כי אם אתה תמשיך לשבת ולחכות שמשהו יגיע, הנה הדבר הנכון שאני רוצה לעשות, אני לא בטוח שהוא יגיע. אתה צריך כאילו אולי גם לפסול, ומה לעשות, אז ייקח עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, בום, בסוף תפגע, ואולי גם זה ישתנה. אבל לאט לאט, כאילו.
לגמרי, ואני גם באמת, הנתיב הזה, ברגע שאתה מתחיל להקשיב לעצמך, אני אגיד משהו שהוא מורכב להקשיב לו, זה שיש יותר שינוי ממה שאנחנו חושבים. זאת אומרת, אם אני מסתכל עליי ועל מה לימדתי לפני 15 שנה, ומה לימדתי לפני 10 שנים, ומה לימדתי לפני 5 שנים, אתה, לפני 15 שנה לימדתי בחברות עסקיות, ועשיתי סדנות, אתה יודע, בתנובה, באפוס, טכנולוגיה, בכל מיני מקומות שהן בכלל לא קשורות לאיפה שאני היום. והנתיב הזה, ברגע שאתה קשוב, הוא כל הזמן משתנה, וזה הפוך מעולם המערבי, שאומרך, תהיה באותה עבודה 30 שנה, זה ממש הפוך, וזה קצת קשור ללהסתכל רגע על מה שקורה בטבע, אתה יודע, בטבע יש 4 עונות, והעולם המערבי אומר לנו, תהיו רק בקיץ, תעשו את אותו הדבר, תהיו רק בקיץ, ונגיד חורף זה נורא, אם עכשיו אתה לא עושה כלום, אז אין אף אחד שיבוא ויגיד לך, וואו, אתה לוקח זמן עם עצמך, להרגיש את עצמך, אתה לוקח זמן רגע להיות עם עצמך, איזה מקסים, אתה כמו מסכים להיות הגולם שלפני שצומחות לו הכנפיים של הפרפר. מי יגיד לך את זה? כולם יגידו לך, היי, מה זה אומר, אתה לא עושה כלום, מה אתה בטלן? זה יהיה הגישה של העולם המערבי. ואני חושב שזה הדבר שהוא מקסים, שברגע שאתה כן מתחיל להיות עוד על הנתיב הזה, אתה מגלה שיש עוד ועוד שינויים, ואתה צריך ליצור להם מרחבים נכונים.
כן, וגם הרבה פעמים, נגיד עכשיו מאוד מאוד כיף לי מעצם הסקרנות כאילו, ואני ממש, דבר ראשון מגיעים מלא, אתה יודע, מגיעות פניות ופתאום דברים חדשים, ובטח גם אליך, כאילו כל שני שחר פה, שחר פה לשם וזה, וכאילו זה, לא יודע, זה מסקרן כזה, יש בזה הרבה יותר אי ודאות חיובית מאשר הוודאות הזאת של טוב, אני אלך לעבודה 9 to 5, טה-טה-טה-טה-טה, ויש בזה משהו גם הרבה יותר מסקרן ויותר מחיה בעיניי, עם הפחד ועם הסטרס ועם בסוף אנחנו צריכים להביא בסוף הביתה כסף, נכון, אבל אם לא היה כסף בעולם, מה היינו עושים? היו מצרות אחרות בטח, לא?
כן, וגם להגיד שאתה יודע, אחד הדברים המדהימים בכסף זה שבעיניי, כאילו עוד פעם, אני לא איזה גאון בתחום, אבל כן יצא לי לעשות את השלום שהייתי צריך לעשות עם הדבר הזה, ובעיניי, אני קורא לזה צורת אנרגיה, ובעיניי אחד הדברים המדהימים זה שאם יש בעולם, אתה יודע, מלחמה על דתות, על כסף, יש קונצנזוס. זה לא שאלה אם תלך לאפגניסטן, אתה יודע, לתל אביב או לניו יורק, בכולם משתמשים בכסף.
הוא המלך תמיד, בכל מקום.
אז יש איזה מקום שאתה אומר, אם אני עושה שלום עם האנרגיה, תראה, זה גם הדבר שיוצר הכי הרבה אינטראקציות של קשר בעולם. זה מטורף, אתה חושב על הדבר הזה, כל שינוי שאתה עושה בזה, זה קשור לכמה קשרים אתה יכול ליצור. ואני חושב שאני יחסית ממש בהודעה על הדבר הזה, שמאפשר לי חופש, הוא מאפשר לי לעשות את מה שאני אוהב. וההבדל היחיד הוא שאני מרגיש שאני מוכן גם לגבות כראוי עבור מה שאני עושה. ויש הרבה אנשים בעולם הניו-אייג' שהם נגד הדבר הזה, ולי לא נראה הגיוני שצריך לשלם על קוביית בטון, אתה יודע, מיליון דולר, אבל על לשנות את עצמך מבפנים, צריך לשלם מ-2,000 שקלים. זה לא נשמע לי סביר. אז אני יותר מהחסידים של, בוא נחיה בשלום עם האנרגיה הזאת, ונלמד איך לרקוד איתה. כן. נלמד איך לעבוד איתה.
זה בכלל כאילו משהו של, טוב, זה כבר יותר מהעולם העסקי, אבל כאילו לתמחר את עצמך נכון, ולא לפחד, כאילו, לא לפחד לגבות. כאילו, אתה משלם לדברים אחרים, שזה בא לתמחור של עצמך, אתה כרי אומר, רגע, אולי זה יותר מדי, אולי אנשים לא יבינו את הערך, אבל כן.
אני אגב, מאוד נוח לי לגבות כמה שאני מרגיש שנכון, ולהתנדב. זה ממש איזון שהוא טוב לי. זאת אומרת, סתם דוגמה, עכשיו יש את הפרויקטים האלה עם המילואים, אז איזה כיף לי שם להתנדב, ואני לא גובה על זה שום דבר, חוץ משמזמינים אותי לארוחת צהריים במקום שאני עושה בו סדנה.
גם שווה.
אבל במקום של, אני עושה את העבודה שלי, שם אני גובה כמה שמרגיש לי נכון, ואני אוהב את האיזון הזה.
יש משפט שלך, שאגב, יש פה, ראית את המגנטים על המקרר, יש מגנטים מאוד מומלצים עם כל מיני משפטים, אבל משפט, אני לא, סליחה אם אני קצת מחסל אותו, אבל כשמערבולת הטראומה מתרחשת, הנשימה שלי מעמיקה.
נכון.
ואני כאילו אף על עולמות של נשימה, ולאחרונה גם גיליתי את זה, וכמה שזה בעצם איזשהו שער לתוך, גם למערכת העצבים האוטונומית, וממש לגוף שלך, וגם לנשמה. אז אולי תיתן קצת כמה מילים על נשימה, איך אתה משתמש בזה, אפילו ביום יום שלך האישי, לא חייב עכשיו ברמה המקצועית.
אני אגיד ש...
אבל רגע, שנייה, סליחה, לפני, ושלא יודע למה, איזה אנלוגיה מוזרה, אבל כששמעתי את המשפט הזה, אז משום מה חשבתי על המשפט שהגלים מתחזקים, החזקים מתגלים, לא יודע, רק רציתי לשתף את זה.
זה קשור בעיניי, זה קשור בעיניי, יש בזה משהו, בגלל שזה לעשות את ההפך, יש בזה משהו, זאת אומרת, זה כמו שאם הדבר הטבעי מול אתגר זה לוותר, אז המשפט הזה, כשאמרת עכשיו, הוא אומר לא לוותר, ודווקא להתחזק.
אני דמיינתי כאילו, הנשימה מעמיקה, אז דמיינתי כאילו צלילה מתחת לגל, לתת כאילו לגל לעבור, לא יודע למה.
כן, אני לא, אני חושב שאתה על זה, אתה על זה, כי זה הפוך מהדחף. אני רגע התייחס לזה דווקא בהנחיית קבוצות או בטיפול, שהרבה פעמים שפורצת טראומה במרחב, במיוחד אם היא לדוגמה פורצת לעברך או מושלכת עליך, אז הדחף הוא או להתגונן, או להגיב, או לפתור את זה, או לעזור מיידית. ומה שיעשה הכי טוב גם לטראומה, גם לאדם הזה, וגם לך, וגם לכל המרחב, זה אם לא תגיב. זה ממש ללכת ההפך מהרצון להגיב, כי אם אתה מגיב ואתה מופעל, או אתה בחשש מאוד גדול, או אתה בלחץ, הדבר הזה הולך להיכנס לתוך מי שעכשיו נמצא עם הפצע הזה. במקום זה, דווקא לקחת נשימה מאוד 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 ארוכה, עם נשיפה עוד יותר ארוכה, ופתאום אתה נרגע. ואז אתה מגיב אחרת לגמרי, זאת אומרת, היכולת שלך לבוא לזה בנחת, פתאום יכולה להוציא את האדם מתוך המקום שהוא נמצא לתוך תמיכה ומשאבים, בין רגע, בגלל שאתה לא בדרמה. אז זה ממש דומה למשפט שאמרת, איך שהגלים...
שהגלים מתחזקים, החזקים מתגלים, זה המשפט הקלאסי של השייטת, כאילו.
אז זה ממש דומה למשפט הזה, במקום של פשוט לעשות את ההפך. אם הדחף הוא לקפוץ ולהציל, או הדחף הוא ישר להגיב, רגע, לדחוף את הגוף שלך במקום קדימה, כי יהיה לך דחף לנוע קדימה, לדחוף את הגוף אחורה, לקחת את הנשימה הזאת, ופתאום הדברים נרגעים בך. עכשיו, ברגע שאצלו סוער ואצלך רגוע, אתה יכול לעבוד. אם אצלו סוער ואצלך סוער, אין לך איך לעבוד. ואז דברים מדהימים קורים. זאת אומרת, ברגע שאתה מצליח לעשות את זה, היכולת שלך לתת שירות עולה בצורה מאוד משמעותית, ואתה גם אז יכול לראות מעבר לסיפור. כי אם אתה רק תקשיב לסיפור, אתה תהיה בעולם התוכן, אבל אם אתה מספיק רגוע כדי לעשות מקום לסיפור, ופתאום לשים לב לאיפה זה תקוע בגוף, מה הגוף צריך, איזה כוחות צריך לתמוך כרגע, אז יש לך פניות לנהל את האירוע בצורה שהיא, אגב, קצת דומה למפקד צוות, שאתה יכול לנהל את האירוע בנחת. כן. אבל אם אתה מופעל ויותר מדי לא בפוקוס, לא בנוכחות, אז יהיה מאוד מאתגר לתת שירות איכותי.
ואתה מרגיש נגיד על עצמך שאתה מצליח להביא כלים של נשימה כזה ליום יום שלך?
יש לי, אני משתמש בזה, זה מצחיק, זה כן יחזור לזוגיות. אני משתמש בזה, אבל לאו דווקא, גם עם הבת שלי, בהורות. אני משתמש בזה הרבה פעמים כשאני יוצא מהסנטר. זאת אומרת, אם אני יוצא מהסנטר, אני משתמש בנשימת קשית, אתה מכיר את הסגנון הזה?
כן.
אני מאוד אוהב את הנשימה הזאת, כי היא גם מאוד טובה, אגב, לטראומה. זאת אומרת, אם מישהו עכשיו, לצורך העניין, הוא בתוך פצע, והוא בהייפר, וכל הגוף שלו רוטט, והוא לא יודע מה לעשות, תגיד לו, אוקיי, בוא ביחד ניקח שאיפה, ושהנשיפה תהיה ארוכה פי שלוש, תעשה צורת קש ותנשוף החוצה.
כי נגיד נשיפה היא במהות שלה היא פארה סימפתטית, היא בעצם אחראית להרגעה, כן, להרפיה.
בדיוק. אז המקום הזה של להעביר אותו מתנועת קצה בסימפתטית לתוך מקום פארה סימפתטי, הוא דרך הנשימה הזאת. אבל מה שמדהים, שאני עושה את הנשימה הזאת כשאני מרגיש שאני מופעל. נגיד הבת שלי עכשיו הפעילה אותי, במקום להיות תגובתי, או נגיד הייתי תגובתי, עצרתי את עצמי, קלטתי, ואז אני אומר, אוקיי, אני עושה רגע את הנשימה הזאת כמעבר, כשער לחזור לעני האמיתי שלי, לחזור לנוכחות הזאת שאני יכול להיות בקשר עם עצמי ואיתה ועם האחר. אגב, שזה מבחינתי נוכחות. נוכחות זה היכולת להיות בקשר עם מה שקורה בתוכי, עם מה שקורה בתוכך ועם המרחב שבינינו. זה איך שאני מגדיר את המילה נוכחות.
ושהיא בעצם שווה לנשימה, כי נשימה בעצם שמה אותך ברגע הזה, אם אתה מצליח להתמקד בנשימה. שזה נורא נורא קשה, אם כאילו אני, בוא נגיד, לא כל המאזינים עכשיו סופר בקיאים בעולמות האלה, אבל אם אני מחבר את זה למושג כזה, לא יודע, פשוט זה לספור עד 10, נכון? אז במקום שאתם אומרים לכם לספור עד 10, תשתמשו ב-10 שניות האלה לנשימה, וזה יכול מאוד מאוד לעזור ו...
נכון, אני חושב שהסיבה שזה מאוד יעזור, לא רק בלספור עד 10, כי לספור עד 10 יכול עדיין לשמור אותם בקוגניציה. וברגע שהם משתמשים בנשימת קשית, הם יוצאים מהקוגניציה לתוך הגוף, ולתוך הפער הסימפתטית, וזה להירגע ולהתמרכז בתוך הגוף.
כן, כן, התכוונתי כאילו שתשתמשו במושג, תזכרו במושג, אבל תשתמשו בו לזמן נשימה. זה כל כך קשה לזהות הרי שאתה מופעל, כאילו, אתה מופעל אז אתה פועל, אבל... איך יוצרים את המרווח הזה בין הגירוי לתגובה? זה האתגר האמיתי.
נכון, נכון. אני חושב שזה בדיוק המקום הזה של איפה אני יכול. אתה מכיר את האפרת, אירוע פרשנות, כן, רגש תגובה. אז איפה אני יכול להשפיע? ותכלס, בדרך כלל באירוע, בפרשנות וברגע שאני לא יכול להשפיע. המקום היחיד שאני יכול להשפיע זה בתגובה. ושמה זה הרבה פעמים ללכת נגד הדחפים. שזה בעיניי מרתק, זאת אומרת, היכולת הזאת ללמוד, יש לי דחף להגיב, רגע, אני עוצר, לימדתי את עצמי לעצור, לבדוק האם הדחף הזה הולך לשרת את האדם שמולי קודם כל, אותי ואת מה שיש בינינו. ואני חושב שמזה גם, כן, זה גם מה שאני אומר בתוך הנחיית קבוצות, זה המקום הזה, אבל זה לא משנה, כל מי שמוביל אנשים, עזוב הנחיית קבוצות, כל מי שעכשיו מוביל צוות, בין אם הוא מוביל אותו בשייטת, מוביל אותו בעולם העסקי, היכולת שלי להיות... מופעל, לשים לב שאני מופעל לקחת צעד אחורה ולחזור להחזיק רגע מרחב בטוח לכל האנשים האלה, זה יכולת שהיא מנהיגותית. אם היה לנו כזאת הנהגה היום, היינו במקום אחר.
כן. תכף נשבור את הזבל הסוף. סתם, את הדברים הזה. תגיד, אני ככה גם ממה שאתה יודע, דברים שיצא לי לשמוע, וכאילו גם קצת סיוון מלשינה עליך ומספרת על הקורס, וכמה שהוא טוב, ויש לי הרגשה גם שבאיזשהו שלב אני אתגלגל לתוך הקורס שלך,
יש.
אבל בינתיים אני עוד נותן לזה זמן, עכשיו אני ביצרני, אני לא יכול לעצור לקורס, אני לא יכול את זה.
מעולה.
אבל לפחות אני מכיר את ההתנגדויות, שכאילו אתה, וגם בסדנאות שלך, לא רק במנחי קבוצות, בסדנאות שאתה, זה קיים עדיין בעצם סדנאות שאתה מעביר?
יש קצת, יש מעט.
זהו, כי פתאום אמרתי, רגע, הוא רק מלמד.
אני הפכתי להיות שהעיקר היום, כבר כמה שנים, בשלוש שנים האחרונות, זה באמת הופך להיות לעבוד עם אנשים שהם מנחי קבוצות, כי זה מרגיש לי שיש לי ארבעה ערכים שממש חשוב לי להעניק הלאה למנהיגים, ולאנשים שמובילים אנשים, שזה ענווה, פגיעות, עומק ואמת, ומרגיש לי שזו הדרך הכי טובה שאני יכול לתת שירות טוב. אבל יש לי בידיים את הרעב הזה של פשוט לעבוד עם, עם בני אדם.
כן,
וזה, אז יש לי איזה סדנת זוגות בסוף השנה, ושנה הבאה אני כנראה אעשה רטריט של שבוע, אבל זה נכון שבאמת בשלוש שנים האחרונות אני כבר בעיקר עובד עם...
כאילו זה לבל חדש כזה ב... כמו לוחם או מפקס שפתאום הופך להיות קצין אגם כזה, אם אני מקביל את זה, נכון?
יום, זה נשמע נורא.
זה נשמע נורא, אבל...
זה נשמע נורא.
אני מקביל לך את זה רגע.
כן, אני חושב שההבדל היחיד הוא שאולי בתור קצין אגם, אין את הממשק שלי יש היום, זאת אומרת, אני מאוד אוהב לעבוד עם בני אדם, מאוד אוהב להרגיש אותם, ואתה יודע, לחיות אותם, וממש להיות במקום שיכול להחזיק להם רגע מרחב שמותר להם להיחשף בתוכו, וזה עדיין יש לי גם בתור מנחה קבוצות, זאת אומרת, המרחב הוא עדיין מאוד סדנאי והוא מאוד חווייתי, זה לא מרחב שרק באים ללמוד כלי, זה מרחב שלומדים את הכלי, ואז חייבים לעבור את הכלי. אגב, כמו במים,
נכון.
שאתה לא יכול עכשיו לקחת מישהו לשחות במים עמוקים, אתה לא שחית שם.
כן.
אז בגלל זה הקורס הוא מאוד חווייתי, אז כן יש לי שם את העולם הזה של לעבור טרנספורמציה ביחד עם הקבוצה.
אז זהו, זה כאילו מתחבר לתחילת השאלה שלי, שבעצם כאילו, אני מרגיש, וגם נגיד שאני מעביר פה סדנאות קרח וזה, כאילו, לבוא ולהיכנס לבן אדם כאילו, להעביר אותו תהליך, אני ממש לא מתיימר להעביר תהליך, אני אולי מתיימר להעביר חוויה.
עדיין.
בסדר, איזושהי חוויה, אבל כאילו, אתה מרגיש את כובד האחריות שאתה בא ומתעסק לבן אדם כאילו בקרביים שלו? זה לא מלחיץ אותך לפעמים? זה מישהו כזה, will snap כזה יתפרק לך?
אני חושב שזה לא מלחיץ אותי. אני חושב שמצד אחד צריך לבוא לזה עם מקום של כובד האחריות, ולדוגמה ללמוד איך לעשות את זה. אני זה ש, אתה יודע, זה שלמדתי פסיכותרפיה גופנית ולמדתי על טראומה, זה מאוד עוזר לי פשוט להיות בנחת. ואז, אתה יודע, כשיש לך, סתם דוגמה, בארגז הכלים, חמישה כלים שאתה יודע איך לעבוד עם פצע מורכב, זה מאוד נוח. זה מאוד נוח, כי אתה יודע, אוקיי, אם זה לא עובד, אז... אבל מה שהכלים האלה באמת נותנים לך, זה את החופש לא להיות בלחץ. זה נותנים לך את החופש שאם משהו קורה, אתה לא מתרגש, ואז אתה יכול להגיע לזה בסקרנות, וגם בסקרנות של, אוקיי, הנה הסיטואציה הזאת קורית, היא ייחודית לרגע הזה, בוא, אתה ואני ביחד, ננסה להרגיש מה צריך להיות כאן, או איזה כוחות צריכים להביא לכאן, כדי שתוכל להיווצר כאן תנועה. אגב, הרבה מאוד פעמים העבודה שלי היא עבודת משאבים, שמישהו קשה לו, פשוט לחבר אותו לתמיכה. אנחנו כל כך מנותקי תמיכה, שלמדנו להישען על עצמנו, למדנו להסתדר לבד. אני בטוח שאם תשאל בצוות שלך, בצבא כמה טובים בלהסתדר לבד, הרוב יגידו שהם טובים.
כן, נכון.
ודווקא להסכים לקבל תמיכה, להסכים לעבוד עם תמיכה, זה עולמות שהם כל כך חשובים, כי הם גם משנים את הקשרים שלנו.
כן.
ברגע שאתה מוכן להתעמך, אתה פתאום יכול להתמסר בקשר אחרת. אז הרבה מאוד פעמים העבודה שלי היא בכלל לא לחפור לתוך פצעים, כמו לחבר למקורות תמיכה נכונים, ואז השינוי קורה מעצמו.
קשה נורא לקבל עזרה, לקבל תמיכה, זה כאילו, אתה צריך להיחשף בשביל זה.
אתה צריך גם להגיד את הדבר המטורף, קשה לי, אתה יכול לעזור לי?
וואו, לא מכיר, לא, בוא נמחק את זה מהפודקאסט, בוא נמחק את זה.
תשמע, יש על זה, אנחנו בקורס מתאמנים על זה, ממש מתאמנים על המשפט הזה, כי אתה יודע, אני חושב שאם תחשוב עלינו בתור עם, ברגע שנוכל להגיד שקשה לנו ושאנחנו מבקשים תמיכה, גם נוכל יותר להיות ביחד, וגם נוכל יותר להיחשף, ומשהו כאן ישתנה.
הלוואי, הלוואי. אז אם אנחנו כבר מדברים על העם, בוא, אנחנו סבבה בזמנים. אז עשינו הפסקונת קצרה. אז בקטע שדיברנו על מה שאנחנו צריכים בעם, אז אמרתי, בוא נדבר שנייה על גברים ומה שהוא חצי מהעם הזה, וגם כאילו קצת בקונטקסט של היום, כאילו גברים בדרך כלל, כן, לא יודע, אולי אני עושה הכללה ותקן אותי אם אני טועה, אבל מחזיקים איזושהי מורכבות שלנשים יש פחות, כי גברים הם יותר אטומים וסגורים, ואם אנחנו מדברים בכלל על עולמות היחידות המיוחדות, זה בכלל גם עוד איזושהי כמה קליפות כאלה שבנו עליך כדי שהמכונה הזאת תעבוד כמו שצריך, ואתה גם חווית את זה וגם את ההשתחררות מזה. תן לנו קצת כזה, איך אתה רואה את הגבר הישראלי היום, ומה חסר לו, איפה הוא צריך לשחרר, בוא נגיד.
זה בכלל מעניין, השיח הזה על ג'נדר, אז אני כן אגיד ש... כי זה עולם בפני עצמו, אז אני כן אגיד ש... שבדרך כלל אני יותר אוהב לדבר במושגים, שאולי למי ששומע בבית הם יהיו חדשים, שהם זכרי ונקבי. למה, לאו דווקא גבר ואישה, כי תכלס יש אדם שיהיה בגוף של אישה, שהוא בכלל מאוד זכרי, ויכול להיות אדם בגוף של גבר שהוא יהיה מאוד נקבי. זאת אומרת, אז בגלל זה אני יותר אוהב להגיד שיש נקבי שזה עולם הרגש, ויש זכרי זה עולם התודעה, ובעצם החיבור בין התודעה לרגש זה משהו שאנחנו רוצים ללמוד איך לעשות. אני יכול להגיד בצורה יותר כללית לגבי חברים שאני פגשתי מתוך עולם היחידות המיוחדות ואנשים שיוצא לי לעבוד איתם, אז כמובן שיש פה את עולם הניתוקים הרגשיים. אם נהיה כנים, הדברים שאתה ואני היינו צריכים לעבור בצבא, היינו צריכים ברגעים מסוימים לשים את הרגש שלנו בצד ולתפקד. ולעשות גם את הפקודה שנתנו לנו. ובתוך זה, כשאתה שם את הרגש בצד, אז מצד אחד זה מדהים, כי יש לך יכולת לעשות משהו שהוא, שמאוד קשה לעשות אותו. מצד שני, אתה מנתק משהו. ואז אני חושב שחלק מהעבודה שלי בכל ה-20 שנה האחרונות, זה איך לשים קשרים על הניתוקים האלה עכשיו, כי אני כבר לא רוצה שזה יהיה מנותק. אני היום רוצה להגיע להחלטה שהרגש שלי נוכח איתי, ולא מאיזה מקום קר שהולך לדלג על חלקים רגשיים. עכשיו, איפה אני רואה את זה הרבה? כשאני פוגש אנשים שמדלגים רגשית, שבעצם הם לא מספיק רגישים כדי לשים לב שהמילה הזאת לא מדויקת, או שאיפה שהם נמצאים עכשיו זה לא מתאים. או שהכיוון שהם לוקחים הם יותר מדי נצמדים, שזה חייב להיות בדרך מסוימת, והם לא מספיק רגישים לעוד צרכים שיש לאחרים. ואני חושב שמה שמאפשר את השינוי הזה, זה להתחיל לשים קשרים איפה שיש ניתוקים. יש עולמות שלמים שניתקנו כדי להיות לוחמי על, ועכשיו צריך לחזור למקומות האלה שהתנתקו, ולהגיד, היי, תחזרו הביתה. אני מסכים להחזיר אתכם הביתה, ולפעמים החזרה הזאת הביתה היא גם כואבת, כי אתה צריך לפגוש את נקודת הניתוק. אתה צריך בעצם לפגוש מחדש את ההסכם של הניתוק שאז עשית.
תן לי רגע נקודה כזאת שאתה ניתקת, והיית צריך לחזור לפגוש אותה.
וואו, מעניין. אני יכול להגיד עליי בתור צלף, שבתור צלף, אתה יודע, אומרים, יש לו נשק, תירה בו. אין לך מושג מי זה הנער הזה, מה הסיפור שלו. היום בגיל 43 אומרים לי יש לו נשק תירה בו, אני מניח שהייתי רגע עוצר ובודק האם זה נשק שהוא הרים לפני שנייה, האם הוא מתכוון להשתמש בנשק הזה, האם, זאת אומרת, היה לי איזה עולם של ערכים שיותר קשור למי שאני היום, שהייתי רוצה רגע לתהות על קנקנו. אז בתור ילד בן 19 וכנראה אולי גם שמזל שזה ככה, לא בן 19, הייתי בן 20 כבר, לא היה לי את העולם הזה, וכמה שיותר מהר לעשות. כדי לעשות ולא לפתוח את העולם הזה, כי אני כן אדם רגיש, הייתי צריך פשוט לשים את החלק הזה בצד, ולחוץ על ההדק. ולחזור ולפגוש את החייל הזה שעשה את זה, שיש לי שיפוט כלפיו, ולהסכים להיות עם חמלה כלפיו, ולהסכים לכבד אותו, ולבדוק מה החלק הזה בי צריך כדי להיות ביותר הרמוניה וחיבור, זה דוגמה.
כן.
ויצא לי לעשות תהליך של חצי שנה של ממש להיכנס למקומות האלה שהיו לי לא מעט כאלה בצבא, כי הייתי בצוות פשיטה, ולהיכנס להתקלויות, למקומות שהייתי צלף, לכל מיני נקודות כאלה, ולהתחיל לעשות שם מחדש חיבורים, ולפרק מטען רגשי מאוד מורכב שנצבר שם, והתהליך הזה הוא מאוד מאוד, מאוד מאוד משמעותי לחיים שלי.
כן. רק נציין שעשית את זה בגיל יחסית מאוחר, כאילו, וסתם כדי לתת רגע לאנשים את הפרספקטיבה, שזה אף פעם לא מאוחר מדי בשביל שנייה לפתוח, זה לא שנייה, כן, אבל בשביל לפתוח ולחבר מחדש את הקשרים או לתקן, זה מאוד מאוד חשוב שאנשים ידעו.
ממש, וגם להגיד שאני לא הבנתי בכלל שיש לי טראומה סביב מה ש... או שהייתה לי טראומה, אני לא יודע להגיד את זה עכשיו, אני פחות מזדהה עם זה עכשיו, סביב מה שקרה לי בצבא, עד שהגעתי פעם לאיזה עורך דין, הכי out of context כזה, כאילו, והוא דיבר איתי על הצבא, ואז הוא שאל אותי אם אני בקשר עם החבר'ה שלי. ואז אמרתי לו, לא, אני לא בקשר עם הצוות שלי בצבא. אז הוא אומר לי, מה, לא עם אף אחד? אמרתי לו, לא, לא עם אף אחד. אז הוא אומר לי, בגלל טראומה? ואז אמרתי לו, לא. ואז יצאתי מהחדר, ואז אמרתי, רגע, ואז הלכתי לקרוא, זה היה עוד לפני שלמדתי טיפול. ואז הלכתי לקרוא, ופתאום הבנתי, וואו, זה אחד הסממנים, למחוק את כל מה, זאת אומרת, התחלתי לקרוא, ופתאום קלטתי שהרבה מהסממנים שסיפרו על מה יש, יש לי. ואז לאט לאט התחלתי לפתוח, והייתי אומר שבגיל 40 עשיתי את הפתיחה המסיבית, זאת אומרת, שם באמת הקדשתי חצי שנה מחיי, לדבר הזה פולי, לפני כן זה היה טעימות.
הבנתי. כן, זה מהלך חשוב, כאילו תהליך שהוא חשוב לעשות בכל שעה. אז
רגע, אני רוצה להגיד על הגברים.
בדיוק, זהו, באתי להחזיר אותנו לגברים, אז תגיד, בבקשה.
משהו מאוד משמעותי בחווי התיקון של מה זה צוות, זה משהו שאני חווה בעשור האחרון. יש לי מעגל גברים שאני חלק ממנו, שאגב, שהצטרפתי, לא הבנתי מה זה אומר. זאת אומרת, זה היה לפני יותר מעשור, נראה לי, והחבר שלי אמר לי, יש מעגל גברים שנפתח, בוא תהיה איתנו. ובעצם זה מעגל כזה שהיום אנחנו 12 בתוכו, והוא רץ כבר עשור, ובעצם בשנה הראשונה היה לנו פורום כזה של מעגלי גברים שעושים פוקוס על מישהו שיש לו בעיה, ואתה יודע, עוזרים לו לראות עוד זוויות לבעיה, מאוד כזה תכלסי. ואז שנה שנייה אמרנו, טוב, בוא נעבוד קצת עם רגש, ואז שנה שלישית אמרנו, טוב, בוא נאתגר אותנו בכל מיני חוויות חניכה כאלה ואחרים, ותחשוב שכל שנה הבאנו משהו חדש, עד שאיזושהי שנה כבר אמרנו די, ועכשיו אנחנו הרבה יותר במקום שפשוט מקשיב לרגע, ואין תכנון, כבר כמה שנים, וזה הפך להיות המרחב התפתחותי הכי משמעותי שיש לי בחיים. אז אם יש משהו אחד שאני רוצה כן להגיד לעולם הגברים, זה ללכת למעגלי גברים ולהסכים לגעת, גם בתודעה, גם ברגש, גם בגוף, בחקירה ביחד. והדבר הזה הופך להיות משהו שהוא פשוט אבן דרך התפתחותית שהיא קריטית. אם אני היום יש לי קושי עם הבת שלי, אני יכול ללכת לפתוח את זה במעגל גברים, אני כמעט תמיד יחזור, אחרי שקיבלתי שיקופים וקיבלתי מראות וקיבלתי הקשבה ותמיכה, אני כמעט תמיד יחזור שכבר הדינמיקה השתנתה בדרך חזרה ברכב, אני מרגיש משהו בתוכי זז. אז אני מאוד ממליץ על העבודה הזאת, וזה גם ייתן לנו את המרחב הזה שכולנו צריכים של רגע לפרוק, להתפרק ולהאסף מחדש. ואחרת, איפה תמצא את זה?
כן. כשאתה אומר מעגל גברים, זה בטח לא רק לי, אבל זה, לפחות לי, זה מעורר כזה התנגדויות, כאילו זה נשמע כזה היפי, זה נשמע כזה, לא יודע, רוחניקי כזה יותר מדי, אבל
אני יכול להבין את זה?
כן.
אבל תדמיין עכשיו שהצוות שלך בצבא, כמה אתה אוהב אותם?
מאוד.
מאוד. תדמיין שעכשיו נגיד, אני חושב לדוגמה, נגיד הייתם באים אליי לסדנה, והייתי עושה לכם סדנה על פגיעות. פגיעות וחשיפות. הקפיצת מדרגה באינטימיות של הצוות אחרי סדנה כזאת היא הייתה פסיכית. אז אני רק מדבר, מעגל גברים, אולי לא צריך לקרוא לזה מעגל גברים, אולי צריך לקרוא לזה פשוט קבוצה של גברים שנפגשת ביחד כדי להדליק אש ולהיפגש עם האמת.
כן. אגב, עשינו את זה בהיסטוריה, אתה יודע, של הצוות, כל צוות חווה את זה כזה, יש משהו צבאי כזה, וגם יצאנו של עמותת מטיב, נדמה לי, לכזה סדנת עיבוד חוויות לחימה, וזה, כן, זה מעלה את את האינטימיות משמעותית, זה משפר, זה כאילו פתח עוד איזושהי דלת בצוות. תגיד, סתם שאלה שמעניינת אותי, שאתה בא למעגלים האלה, כאילו יש עליך איזשהו כובד שאתה תנהל את האירוע?
לא, כי יש שם כמה שהם כבר מנחים, זאת אומרת, הקולגות שלי, חצי מעגל הוא מנחים, ועוד חצי, איכשהו התחלנו, שמראש במעגל, כל פעם מישהו אחד מנחה מפגש, אז מראש הייתה דינמיקה אחרת לגמרי, אז האמת שאין שום לחץ עליי להנחות, ולי זה מאוד נעים, כי אני לא רוצה להיות המנחה, זאת אומרת,
בכל מרחב שאתה מגיע,
זהו,
מה שחר אומר,
אז אני לא רוצה להיות המנחה, וזה מאוד נעים לי להיות משתתף, וזאת אחת הסיבות שהמרחב הזה הוא כל כך משמעותי עבורי, כי אני יכול להיות בלי כובע שם, אני יכול להיות בנחת, ואז גם הרבה יותר קל להיחשף, מאשר עכשיו אם מישהו משליך עליי משהו, ואז אני צריך לנסות להיחשף.
בא לך כזה לפעמים פתאום לחזור כזה לאנונימיות, כזה, אל תשגו אותי, כל פעם אתם רוצים לשמוע מה יש לי להגיד.
אני חושב שיש לי את זה בהרבה מקומות, אתה יודע, אני חושב שאני מוכר בנישה מאוד ספציפית, והיא לא כזאת גדולה, ויש לי את זה בהרבה מקומות שאני אלך לעולמות שהם אחרים, או לחול, אז יש לי ממש מקומות שאני יכול להיות אנונימי, ואני מאוד נהנה מזה.
מדהים.
פתאום ללכת ולהיות משתתף, או אני ובת זוג שלי הולכים לאיזה סדנה איפשהו, ואף אחד לא יודע, וזה ממש כיף.
כן, אבל בנישה שלך אתה כאילו, שם דבר, כאילו אתה...
בנישה שלי של הנחיית קבוצות, אני יחסית מוכר.
כן. זה מדהים, זה שוב פעם זורק אותי רגע לאיזה עולם ביזנסי, אבל שאומרים, לפעמים נראה לך שהרעיון שלך, או הדרך שאתה בוחר, היא כאילו נישתית מדי, אבל תכלס, אם אתה בוחר משהו ממוקד ומדויק, ואתה מתמחה בו ברמה סופר סופר גבוהה, יהיה לך שוק, יהיה לך ביזנס, הנה לראיה, כאילו יש לך עסק בינלאומי עם סדנאות בחול, בארץ, זה מדהים. כאילו לא לפחד ללכת על הנישה, כביכול.
גם לא לפחד ללכת על הנישה, וגם לא לפחד ללכת על מה שבאמת עושה לך טוב. כמו מה שעכשיו אתה עושה, והלוואי ואת זה ייקחו מאיתנו מתוך הפודקאסט הזה, את האומץ שבן אדם רגע בודק עם עצמו, מה ממש כיף לי ומאיר אותי לחיים שאני עושה ומרגש אותי, ולהגיד, אוקיי, אני הולך לחקור עוד קצת את זה.
מדהים. אז אני רוצה, אנחנו נתחיל להתכנס לאינטגרציה, לסגירה. אם, אולי תהיה קצת פחות זוהרת, אבל שנייה נדבר רגע על, על התקופה הנוכחית, ולא עכשיו איזשהו, לא רוצה את הניתוח הגיאופוליטי שלך, אלא איך אני מוצא לעצמי עוגנים של שקט, ואי אפשר להתנהל כאילו הדבר הזה לא קורה, כן? כאילו המלחמה לא קורית, כאילו אין חטופים, זה כאילו כל הזמן נמצא בלב, אבל איך אני יכול לייצר לעצמי איזה שהם עוגנים של שקט, עוגנים של יצירה, רחמנה ליצלן, עוגנים של התחדשות, כאילו זה מרגיש כמעט לא נעים לעשות דברים חיוביים בתקופה כזאת, אבל אתה יודע, לכל אחד קשה, ואתה כל הזמן מרגיש צורך להתנצל, לפחות אני, אז אתה יודע, לפעמים גם יש פודקאסט, אני מרגיש כאילו, וואי, זה לא בסדר, אולי אני צריך לעשות את זה רק על השביעי לעשירי, אולי סיפורי נופלים, ואני רוצה לעשות את הכל, כן, אבל הרבה גם פידבק מהמאזינים שקיבלתי, שתן לנו תוכן פשוט, לא קשור, לא קשור, די, נמאס לנו שביל להסירי תחקירים, אז זה ההקדמה הארוכה לשאלה, איך אתה היום מוצא שקט, איך אתה מוצא יצירה, איך אתה מוצא רוגע מכל הבלגן שבחוץ?
כל הנושא הזה של טראומה קולקטיבית הוא נושא מורכב, שגם אני אגב היום לומד אותו עוד. זאת אומרת, אני גם לומד, שומע הרצאות, שומע פודקאסטים, הנושא הזה של טראומה קולקטיבית הוא נושא מורכב. ואנחנו...
זה המצב שאנחנו נמצאים בו, כן?
ברור, כן, כן, כן.
לא, למי שלא היה ברור.
אז כן, זה ממש המצב שאנחנו נמצאים בו, אנחנו לא רק נמצאים בו, אנחנו גם נהיה בו. זאת אומרת, זה קצת כמו כולנו הילדים של שנת חורף.
זה, אנחנו, כן, אוקטובר 23.
בדיוק. אז אנחנו עכשיו בתוך זה, ואנחנו נהיה בזה לעוד זמן ארוך יחסית, ובתוך זה הדבר הראשון שכל אדם צריך לדבר עם עצמו, זה על... תחום או עולם שנקרא משאבים או כוחות. וזה אומר איך אני בתוך תקופה מאוד מאתגרת שתשאב ממני יותר כוחות, כי רק תפתח וויינט, אתה ישאב ממך כוחות, או רק תלך עכשיו לדבר עם חברים שידברו איתך על המצב, אתה תראה שאתה יוצא הרבה יותר עייף ומיואש מאשר בדרך כלל, אם הייתם מדברים לפני השביעי באוקטובר. אז רק מזה אתה מבין, אני זקוק לעוד כוחות, ואז המקום של לעשות לעצמך טוב, לא רק שהוא לא יכול להיות לא נעים, הוא חובה. זאת אומרת, המקום של למצוא עכשיו דברים שיזינו את יואב, כי הוא צריך להיות אבא, כי הוא צריך להיות בן זוג, כי הוא צריך לעבוד וליצור ולפרנס את המשפחה שלו, הם קריטיים. אז המקום הזה של איזה דברים נותנים לך תמיכה והשראה, הם מאוד מאוד חשובים, וגם המאזינים שלך שהם אומרים לך, אנחנו רוצים שדווקא לא תדבר איתנו על זה, רוצים דברים אחרים, זה מאזינים חכמים, שבעצם אומרים לך, תקשיב, אנחנו, אם אנחנו נמשיך להתעסק בדבר הזה, לא נוכל לחיות. אז אנחנו חייבים לנרמל, שזה אגב חלק מאיך שעובדים עם טראומה קולקטיבית, זה נרמול. אנחנו חייבים לנרמל את הסיטואציה הזאת, כדי שנוכל להמשיך לתפקד, ואם תביא לנו נושאים אחרים, שיתנו לנו כוחות והשראה, אז אנחנו נוכל להמשיך לתפקד. זה מאזינים חכמים.
שמעתם מאזינים.
והמקום הזה שכל אחד צריך לדבר עם עצמו ועם המשפחה שלו, איך אנחנו בתקופה הזאת משיגים עוד כוחות. כוחות זה ללכת לטייל בטבע, כוחות זה לעשות יוגה לגוף או ריצה או שחייה, כוחות זה ללכת עכשיו ולקבל עיסוי או וואצו, כל אחד ומה שעושה לו את זה, אני לא, אין טעם באמת לגעת בכל סוגי הכוחות, לכתוב, כל מיני דברים, והעניין הוא שכולנו חייבים היום לעסוק בזה יותר מלפני, והדבר השני שהוא מורכב לנו, זה שאי אפשר להתמודד מול טראומות הקולקטיבית לבד. אני, בתור שחר, קטן מדי, בשביל לנסות להכיל את הדבר הזה. אין לי שום יכולת, אתה יודע, אני יכול להיפגש עם בן אדם אחד שעבר אסון, ולעבוד איתו. הבן אדם השני, יהיה לי פחות כוחות, אני אצליח. הבן אדם העשירי, אני גמור.
כן.
אין לי יכולת לבד, אבל אם אני ואתה ביחד, ועוד כמה אנשים ביחד, ואנחנו פוגשים את זה ממקום של ביחד, יהיה לנו מספיק משאבים לטעום חלק מזה, ולהקל את זה. וזה המקום איפה שיש בעצם מעבר שכולנו עוברים עכשיו, הוא לאו דווקא מדובר, אבל חשוב לדבר עליו, שהוא מעולם של ריבונות לעולם של סינרגיה. מעולם של אני קובע את הדרך שלי ומה חשוב לי, וזה רק מה שאני רוצה, לעולם שאומר, רגע, אנחנו חייבים ביחד להבין איך אנחנו מתמודדים עם את הדבר הזה, כי לבד לא יהיה לי כוחות בכלל להכיל כזאת סיטואציה.
כן.
וזה שתי כיוונים, יש מלא נקודות, אבל בוא נגיד שתי נקודות מרכזיות שהייתי רוצה שהמאזינים ייקחו, זה משאבים וביחד.
כן. יש, אני חושב שבקטע של המשאבים, מה שנותן לנו משאבים, שאתם קוראים לו ממשאב, נכון? דווקא זו מילה שלא אהבתי, אני אהיה איתך כן.
אז בוא ניקח מילה אחרת.
לא, כאילו ממשאב נשמע לי איפי, אבל כשאתה אומר משאבים, זה כאילו אוקיי, לא יודע.
אולי מה שנותן לך כוחות.
כן, מה שנותן לך כוחות, הוא מצריך...
זה מילה מתרפיה.
אוקיי, סליחה. אני פוסל פה מושגים בתרפיה ככה, בהינף יד. אבל כאילו, מה שנותן לך כוחות, באיזשהו אופן פרדוקסלי, הוא גם קשה לעשות יותר מאשר לפתוח את המסך, או לדפוק איזה חטיף, או לעשן סיגריה.
זה עולם שלם ששווה אגב להסתכל עליו ברשתות, כי יש עליו מלא חומר, שהוא בין self-care לנאמב אאוט, בין משהו שמחבא אותך למשהו שאתה דואג לעצמך, שזה בדיוק, אני רוצה לתת דווקא דוגמה מהבית, כשאתה מסיים עם להיות אבא, אז הרבה פעמים, אני משליך עליך, בסדר?
כן, כן.
הרבה פעמים, אתה יכול להיות פתאום, אתה וסיוון עייפים, ואתה אומר, טוב, בוא נראה איזה פרק.
בדוק.
אוקיי, עכשיו אני וערן יש לנו את אותו דבר, סיימנו עם שני ילדים, שזה כפול המאמץ, ואז הם נרדמו, אתה יודע, 9 בלילה, אתה כולך, כאילו, אלוהים, כאילו, רגע יש, אין יותר צרכים ממני, לא יאומן, אתה יודע? ואז יש לך איזה מקום, שאתה פתאום אומר, אוקיי, בוא רגע ניפול על הספה, ואז ערן ואני פיתחנו הרגל שהולך לסלף קר ולא לנאמפ אאוט, שאנחנו יוצאים לרבע שעה הליכה. מה זה פשוט? כאילו, לא תגיד את זה, אתה יודע, אמבטיה תקרח, משהו הכי פשוט, אנחנו יוצאים לרבע שעה הליכה, שמים פלאפון כזה ליד החדר שינה שלהם, אתה יודע,
שישמעו, כן, מוניטור, כן.
מוניטור, ויוצאים לרבע שעה הליכה. זה מדהים, אנחנו עוזרים מהרבע שעה הליכה הזאת, והרבה מאוד פעמים, לא רוצה להגיד תמיד, אבל הרבה מאוד פעמים אנחנו לא נפתח את הסרט. אנחנו נחזור מהרבע של ההליכה, משהו נפרק, זז מהגוף, כי הגוף חכם, פירקנו משהו, קצת איבדנו, לפעמים גם אנחנו עושים את זה, לפעמים בשקט, לפעמים בשיתוף, וחצי מהפעמים אנחנו נעשה משהו מעניין עם עצמנו אחר כך, כמו פתאום נדליק אש, או פתאום נשתף משהו, או פתאום, אתה יודע, ניפגש בגוף, במקום ליפול ישר לסרט. אז הדברים האלה, זה המקומות של לשים לב מתי אני באמת בסלף קר בלתמוך בעצמי, ומתי אני בלנתק את עצמי ולברוח ממשהו. ולמנן, אני לא הייתי אומר שבחיים לא לברוח, כי גם אני אוהב לפעמים לברוח, אבל למנן, אם נהיה לי כזה הרגל שכל הזמן אני עושה את זה, להבין שאני שם נכנס לאיזה דפוס שההתמכרות הזאת לא תשרת את המשאבים שאני צריך, וליצור שם שינוי.
יפה, וואו, זה ממש יפה. אני שואל את עצמי, ואנחנו ממש כבר נסגור, שוב, זה חוזר למקומות של להכיר את עצמך, אבל איך אני ייצור לעצמי, אולי המילה היא טקס, שנגמר היום עם הילדים, איך אני לא אגלוש ככה לספה באוטומט? כאילו אולי צריך שם איזשהו סימן כזה שאומר, רגע, עצור, עכשיו יש לך נקודת החלטה. כי בדרך כלל אין לך נקודת, כאילו אתה מרגיש שאין לך נקודת החלטה. אז מה יצר לכם שם את הקאט הזה שאתם יכולים להחליט בו?
אני חושב שהפעם לא עשינו את זה בצורה שאני יותר ממליץ לאנשים, דווקא הפעם זה כן קרה מאיזשהו תהליך ש, שפשוט אנחנו אנשי גוף, אז זה מאיזשהו קלט מאיזשהו תהליך שאמרנו, רגע, הגוף צריך מעבר בין להכיל, להרדים, לקלח, להרדים, mm-hmm. הגוף צריך איזשהו מעבר, ואז הבנו, אבל הרבה מאוד פעמים מה שנעשה, זה יהיה, אנחנו בני אנוש, אנחנו צריכים משהו שהוא זמין, mm-hmm. נוח ובפרצוף שלנו.
נכון.
ואז קשה לנו להתעלם ממנו. אז משהו שנעשה, לדוגמה, אם הייתי, כשרציתי יותר לנגן בגיטרה, שמתי לב להבדל בין שיש לי סטנד לגיטרה במרכז הסלון, mm-hmm. לבין כשהגיטרה בקייס בצד. Okay. עכשיו זה היה מדהים, כשהסטנד בגיטרה במרכז הסלון, אני בדרך כלל אנגן פעמיים או שלוש שבוע. כשהגיטרה היא בקייס, אני לא נוגע בשבועיים שלושה.
כן. Okay.
אז לפעמים זה ממש בלכתוב לעצמנו משהו. נגיד, היה תקופה שרצינו לעבוד עוד עם כלי כזה שאנחנו עובדים איתו, שנקרא נוכחות אוהבת, אז רצינו לעבוד עם הכלי הזה, כתבנו נוכחות אוהבת בכל מיני מקומות בבית.
וואי, זה גאוני.
אז יכול להיות שמה שהייתי עושה, זה כותב לי על הדלת כניסה של הבית, או איפשהו בסלון, הייתי רק כותב...
הייתי שם את הפתק על הטלוויזיה.
כן, כן, נכון.
אתה בא להדליק, ואתה רואה כזה... עוף החוץ היה.
אחרי טיול, אתה יודע, או משהו.
כן, עצור, עצור.
ממש.
הבנתי, כאילו ממש, פתרון פשוט. פתרון פשוט, כן. זה אגב גם, בוא נקרא לזה, החוויה שהייתה לי עם האמבטיה, בהתחלה כזה הבאתי חבית, ואמרתי, יאללה, אני אכין קרח, וזה, ואז בסוף אמרתי, אם זה לא נגיש ואני קם וטובל, זה לא עובד. אז קניתי מקרר, וכמו שצריך, ותמיד יש מים קפואים. עכשיו זה רק אתה מול עצמך, אם אתה מוותר לעצמך או לא, ומדהים, מדהים, וואו. טוב, אנחנו נסיים.
יש, תודה רבה.
זה כבר שעה כזה, ו...
האמת שאני ממש נהניתי, ואני מגיע שיכולנו לעשות את זה עוד מלא.
חד משמעית, חד משמעית, אבל יש בפודקאסטים, אני אספר לך, כי אתה כנראה תהיה אורח בעוד פודקאסטים, בטווח השעה, כאילו, כשאתה מגיע למרק של השעה, גם נופלים הרבה מאזינים, אבל מצד שני, המרואיין מאוד מאוד משתחרר. פתאום הכל משתחרר אצלו. אז יש פה איזה מלכוד 22 ליוצרי פודקאסטים, אבל בסדר, אנחנו נסיים באזורים של השעה. אני ממש ממש רוצה להודות לך, זה היה סופר מעניין, וכיף לי, כאילו, לראות את הערך שאתה מביא לסיוון, מגיע אליי, וזה גם דוחף אותי בחיים האישיים שלי, אז אנחנו, אמנם רק היא נרשמה, אבל יש לך שני נרשמים, אז זהו, ממש ממש תודה. אני אשים פה כזה בתיאור של הפרק לינק, מי שרוצה ליצור קשר איתך, או עם הבית ספר שלך, ולהתעניין, וזהו, בוא...
תודה רבה, וגם אני רוצה להגיד לך שאני ממש מרגש אותי השינוי שאתה עושה. וזה לא טריוויאלי, וזה שאתה עכשיו נותן להרבה יוצאים של יחידות מובחרות תקווה למשהו אחר שיעשה להם טוב בחיים, מעבר למה שהם עברו בצבא, זה מאוד משמעותי בעיניי.
כיף, כיף גדול, יופי.
תודה.
אז ממש תודה, ואם קיבלתם ערך מהפודקאסט, אני ממש מזמין אתכם לשתף, לעשות לייק, לעשות פולו, סאבסקרייב, וזהו. תודה, תודה. תודה למי שהזין.
ביי, תודה רבה.
ביי, ביי.